אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל כבודן.
כל כבודן שמח, יום חמישי בשבוע, אתם על כאן מורשת, כל כבודן, אנחנו כאן עד השעה 11, אני אין ישוחת איתכם. למי שעוקב אחריי באינסטגרם, בסטטוס ובשאר הרשתות החברתיות, אני ממש לפני 20 דקות העליתי ככה סטורי עם קול ישנוני, סך הכל רוצה לישון שוב, והבטחתי שבעשר תוכלו כבר לשמוע אותי ברדיו, מלאה צמחת חיים, אהבת אדם. ומלא תכונות שלא מאפיינות אותי ביום-יום. והנה כאן אני מנסה באמת לקיים את ההבטחה של מלפני חצי שעה. אנחנו נהיה היום עם תוכנית קצת רצינית, קצת שמחה, כרגיל, כצפוי. יהיו איתנו מגוון אייטמים, החל מיום השנה לפטירתו של הרב קוק, ועבור בקבוצת תמיכה מאוד מאוד מעניינת למגזר החרדי לנשים שעברו פגיעות, ומופע חדש, ולהפריט יהיה איתנו, ויהיו עוד המון המון דברים. נתקלתי הבוקר דבר תורה קצר כזה נחמד של סיוון רהב מאיר על פרשת שופטים, זו הפרשת השבוע, שאומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך, גם לנפש שלך, תשימו לב מה אתם צורכים, מה אתם רואים, מה זה עושה לנפש שלכם. ואני אומרת, בימי אוגוסט, הארוכים מנצור, האם אנחנו באמת יכולים לשים לילדים שלנו גבולות, מה הם רואים, כמה הם רואים, או שפשוט כולנו כבר, אין לנו כוח, רק שנעבור, רק שנגיע ל-25 לאוגוסט, ואז ב-24 יגידו מחר סגר, ואז לא יהיה לימודים. אבל כאילו, באופן כללי, אני חושבת שהקורונה באמת ככה שיבשה לנו את כל הניסיון, זאת אומרת, היא עשתה גם דבר טוב וגם דבר פחות טוב. הדבר הפחות טוב זה שבאמת כל ההרתעה ההורית, כל מה שחשבנו על עצמנו כדמויות מחנכות, כל הגבולות התשתשו, כי מה לעשות כשאתם נמצאים איתם 23 שעות ביום במקום 3-4 שעות ביום כרגיל, אז כמה אפשר לעמוד על המשמר? ומצד שני, אני בכל אופן שמתי לב שהשנה ושנה שעברה היו הרבה הרבה פחות תלונות מצד הורים של אימא למה עושים איתם עכשיו חודש וחצי, מה עושים, אין קייטנות, יש קייטנות. היופי זה שבשנת הקורונה כל כך התרגלנו לחוסר שגרה, לילדים בבית, למצוא סידור, כן סידור, אפילו, אתם יודעים מה, אפילו הביטוי למצוא סידור, כבר לא רלוונטי, כי וואלה, לא חייבים למצוא סידור לילדים, אפשר, הילדים יכולים למצוא את עצמם, הם לא חייבים תמיד אתגר, תוכנית, קייטנה, ריגוש, נסיעה, עניינים, וזה דבר דווקא טוב, שאני זוקפת לזכות הקורונה, שפשוט לימדה אותנו להתמודד ולהסתדר עם כל סיטואציה שהיא. זהו, השבוע ראשון של ראש חודש אלול, הבנים כבר חזרו לישיבה, הבחורים חזרו לישיבה, הבנים חזרו לתלמודי התורה, הבנות עוד שבועיים שלושה חוזרות, אנחנו ככה, ההורים על ידי הדלק האחרונים מנסים להחזיק את עצמם, ואני שולחת ככה כוח פה לכולם. ומה עוד אני אגיד לכם? אני אגיד לכם שבאמת נתוני הקורונה הולכים ומדכאים אותי, אמרתי לעצמי, אניה, אל דברי היום על קורונה, חבל, זה רק עושה דיכאון ומרמרה, והנתונים עולים. הנה, השבוע לפני יומיים שלושה, התבשרתי שהופעה שלי שבוע הבא, כנראה תבוטל בגלל ההנחיות החדשות בציגל אמה, וכבר התעצבתי מראש, אמרו לי, מחר יחליטו, אבל תראו מה זה הצעת היצר. אני כבר מראש נכנסתי לדיכאון על בסיס זה שוודאי יגידו שמתבטל, כי אם אפשר לבטל, אז למה לא לבטל? מרפי, הרי מרפי וקורונה חד אמו. וזה פשוט היה בשבילי שיעור באמונה, כי אני כבר נכנסתי, כבר התבאסתי מראש, והנה עוד פעם מבטלים הכל, ואנחנו חוזרים שוב שנה וחצי אחורה, וכל הסנריו חוזר על עצמו מחדש. למחרת בבוקר נאמר לי שהם קימו ישיבה במקום הזה, ובסוף האירוע כן התקיים, ואז לא ידעתי מה עושים עכשיו. שמחים? אבל רגע, אבל אולי כן יבטלו בסוף, אז אולי אני לא אשמח, אולי... ואני חושבת, אפרופו שיעורי קורונה, שאם יש משהו שאני צריכה ללמוד כל יום מחדש, ואולי גם כל דקה מחדש, אמרה פה ציפי קולטניוק לפני כמה תוכניות, דבר כל כך חכם, היא אמרה שיש לנו קצת בעיות זיכרון כשזה מגיע לאמונה. אנחנו רגע אחד לומדים משהו ומתחזקים, ואיזה יופי, וזה ברור לנו, ואז אחרי יומיים שוכחים כאילו כמו דג. ואני אומרת, אם יש באמת משהו שאני חייבת לקחת, לפחות לעצמי באופן אישי, זה באמת המקום הזה של לחיות לא את היום ולא את השעה, אלא את הרגע. ואם ברגע הזה יש לך משהו, אז אל תתעצב טנטטיבית על מה שיהיה עוד שבועיים ועוד חודש, וכן יהיה לימודים ולא יהיו לימודים. אם היום, ברגע הזה, בשעה הזו, יש לך את הבריאות שלך, יש לך את התוכנית שלך, יש לך את החיים שלך, יש לך את האפשרות שלך, פשוט לאחוז את הרגע הזה ממש, ממש, ממש. זה שיעור שאני לומדת ככה יום-יום. אתמול, יום רביעי, ג' אלול, חל יום השנה לפטירת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, שהלך לעולמו לפני 86 שנה. הרב קוק מכונה גם הראיה, ויש שמכנים אותו בפשטות, הרב זצ"ל. והאמת שלפני שאני אמשיך ככה לספר לכם דברים, אני רוצה דווקא ללמוד ממישהי שלדעתי די מכירה ומבינה, אורלי גולדקלנג. אורלי, זה נכון? ככה אני אומרים את השם משפחה?
שלי כן, הראיה לעומת זאת, לא, כפי שאמרת, הרב קוק, הראיה.
אז אנחנו נאשים את מנדי, כי הוא כתב לי את זה כולל אי בסוף. אבל מנדי לא למד ליבה, אז אנחנו לא נרד לחייו. הוא גם לא מזרוחניק וגם לא למד ליבה, באמת, כל כך הרבה זה. אורלי היא סגנית עורך מקור ראשון, איכשהו, תראה את הכבוד כמובן. אורלי, תראי, למרות שאני מצד אחד ילידת באמת הציבור החרדי, ולמרות שאת, כמו אנשים שאומרים סבא שלי היה רב, אז אני באה לדתי ואומרת, יש לי הרבה חברים מהשומרון. ואז הרבה פעמים, בכל מיני הקשרים, אני שומעת באמת את השם של הרב קוק, באמת כמוביל דרך בצורה, זה, מוביל דרך זה אפילו לא מילה, ואמרתי, הנה המקום שלי ללמוד באמת על הרב קוק, ואני אשמח ככה שתתארי לי מי הוא היה ולמה הוא כל כך חשוב. לא למה, סליחה, אני יודעת שהוא חשוב, לא למה, אבל...
מה סוד הסקפה, את שואלת?
כן.
תראי, באמת, הרב קוק הוא מוכר מאוד, בגלל שמתייחסים אליו, הרבה מדברים על גישת אטלתא דגאולה, שהוא התייחס לציונות, עליו כמובן הרקע החרדי שלו, והציונות עוד לא נולדה. הוא בעצם אחד מהאבות המייסדים שלה, אז הרבה מדברים על הצד הזה שלו. אבל הצד היותר מורכב, מי שמכיר אותו קצת יותר דמותו, קרא עליו, עובר את כתביו, יודע שיש הרבה מעבר. לא סתם הוא קיבל הרבה מאוד כבוד, גם הרבה מחלוקת מהבנים חרדים בעיקר, אבל גם הרב זוננפלד, שהיה ראש העדה החרדית בירושלים, שהייתה הכי הכי נדשרי, באמת הרב קוק עבר הרבה מאוד ביזיונות ממש חמורים. תלמידים שהרב זוננפלד עדיין, הרב זוננפלד נהג בו...
רגע, אורלי, סליחה שאני כותבת לך, את קצת קטועה לי, יכול להיות שאת באזור בלי קליטה?
אני... בצפון, אז אני לא...
אני באתי להקליט אותך אם את בשומרון, אבל בסדר.
לא, לא, בבית יש לי קליטה, התקדמנו. אבל עכשיו שומעים יותר טוב, אני...
תמיד כשאומרים עכשיו שומעים יותר טוב, שומעים. זה קסם של המשפט, אבל בואי נקווה.
כן, הבעיה שתשמעו אותי ותשמעו גם את כל מי שמסביב, אבל לא נורא, תשמעו את זה.
אוגוסט, כן.
בדיוק. אז מה שאני אומרת זה שבאמת אפילו החולקים הכי גדולים שלו, הרב זוננפלד בראשם, אומנם התלמידים שלו היו מאוד רחוקים מהגישה הזאת, אבל הרב זוננפלד כן התייחס אליו כמרן וכו', בוודאי ובוודאי הרב שלום אלישי ואמר לרב אריה לוין, שהיה מתלמידיו של הרב קוק, אמר עליו שהוא פשוט כליל השלמות. עכשיו, וואו. כמובן לא אמר את זה על גישתו הציונית, אלא על זה שהיה בו גם תורה, גם קבלה צריך להגיד, זה חלק מהתורה שלו, גם התפיסה הציונית שלו גאה הרבה מעולם הקבלה, אבל הרבה תורה, הרבה הגות, אנחנו יודעים שהוא כתב בצורה שירתית מאוד, גם שירי ממש, אבל גם ספרותו הייתה ספרות מאוד גבוהה, מאוד קשה ללמוד אותו, בלי עזרה מפרשנים מסביב של תלמידה ותלמידי תלמידה. וגם הייתה לו רוח מאוד מאוד נחושה להתקדם, הוא הקים אפילו מפלגה, דגל ירושלים, מתוך באמת אמונה בגאולה.
וואו,
בגאולה,
דגל בצורה... שאחר כך נהייתה ג' בעצם?
לא, לא, לא.
לא קשורה לדגל ההיא.
תנועה ממש על סף, כאילו, תנועת נוער, איזה ניסיון, מפלגה לפני שהייתה מדינה, כמובן, הוא נפטר לפני שהייתה מדינה, הייתה במין ניסיון לקדם את ה... את לאן שהגענו עד הלום. כמובן, הראייה שלו היא נכונה לתקופת, הוא למשל היה אחד מהנלהבים מאוד על הצהרת בלפור, מה שאחרים לא, הוא היה אז בגלות, הוא... הגיע לכאן, הוא בעצם אחד הדברים היפהפיים, שלכן גם חילונים לפעמים מתחברים, מי שמכיר, מי שאיכשהו נחשף, זה שכשהוא הגיע לכאן, כמובן, באופן טבעי, החילונים החלוצים מאוד מאוד פחדו ממה שמפחדים עד היום, הדתה. והוא נהיה הרבה הראשי של יפו ושל המושבות. המושבות כמובן היו אנשים ציונים, הרבה מהם כופרים, זאת אומרת, התפקרו, ההורים שלהם התפקרו בשביל לבחור את הדרך, וזה מאוד מאוד הפחיד אותם. אבל כשהוא עשה את מסע המושבות שלו, הוא בא והמוטו שלו, והיה מאוד ברור, כשנבלו ממנו, והוא חטף הרבה גם מהחילונים, לא רק מהחרדים, אז הוא אמר בפשטות, לא באנו להשפיע, באנו להיות מושפעים. ועל חלקם הגדול זה עשה מאוד רושם, וזה באמת נכון. זאת אומרת, זה חלק מהתכונות, אולי מהאישיות, מהדרך הוראה שלו, שזה מה שהוא רצה, שאנחנו נקשיב, שאנחנו נהיה ידוע מאוד, הצדיקים הטהורים אינם קוראים לבשע,
אלא מוצאים
זאת אומרת, כל הגישה היא כזו. זה לא אומר
שזה
כמובן
גישה ש...
הזאת, כמובן, כמובן.
שזה גישה שהציבור החרדי כמובן קצת, קצת חושש, סולד ממנה, כי מה קורה כשמתערבבים, כשלא שמים את הגבולות בדיוק בצורה...
זה נכון, הרב קוק שכמובן עצמו היה
חרדי.
לבוש חרדי ומדה. זהו, כשהוא האמין בציונות, הוא גם האמין שהמדינה היא הולכת לכיוון... של מדינת הלכה. זאת אומרת, הוא לא העלה בדעתו, כי באמת אי אפשר היה אז לגמרי להאמין למי שהיה בראש דתי ורואה לעיניו את הגאולה. הוא לא יכל לעלות בדעתו גאולה חילונית. זאת אומרת, כשהוא כן קיבל את החילון וראה בזה חלק מהגאולה, ועד היום מאוד זוהמים עליו הרבה מהעולם החילוני שקצת מכיר, אבל לא טרח ללמוד את זה לעומק, על עניין חמורו של משיח. זה עיוות מאוד מוחלט של מה שהרב קוק באמת תפס. הרב קוק לא התייחס לחילונים כחמורו של משיח, אלא לחילון, לחומר. שזה אולי מושגים שדתיים הרבה יותר מבינים למה הוא התכוון, בלי לפגוע באיש, זאת לא הייתה דרכו. הוא לא התייחס לקהל אנשים כאנשים שצריך לדרוך עליהם או להשתמש בהם, זה בוודאי לא השפה שלו, אבל היום כל מיני עיתונאים וסופרים חילונים מאוד אוהבים להשתמש בזה נגד כל הציבור הדתי-לאומי כבר כמקשה אחת, כי זה...
את אומרת פייק ניוז היה כבר לפני 100 שנה.
בדיוק, בדיוק. וזה בכלל לא הייתה כוונתו. מי שהיה צריך להתמודד עם זה שהמדינה... גם צריך לזכור שהחילון לא היה כזה ותיק בתקופת הרב קוק, בסופו של דבר היה מדובר בשתי דורות, שלושה, זאת אומרת, זה כן היה אפשר עוד לראות בזה איזה טרנד חולה. זה לא חלף. ועם זה היה צריך להתמודד הבן שלו, לא הוא. כי הרב צבי יהודה הוא זה שהיה כשהמדינה באמת קמה, ואפילו לא נעלם, זאת אומרת, זה שקמה מדינה לא הפך את כולם להגיד, וואו, התחלת את הגאולה, רואים את זה בעיניים ותראו את הקיבוץ גלויות, סימן שיש אלוהים. לא. זאת אומרת, היה להם את הדרך הארצית שלהם, ובמקביל יש את הסחף לישראל, גם דתי צהוב בגלגולו הקודם עוד היה אומר, הוא היה מדבר ממש, שמעתי פעם שיחה ממנו, וכמעט הכל כמו איש, אתה שואל מי הרב הזה שמדבר, והוא מספר את מסלול סבתו לחניתה, וזה נשמע בדיוק כמו כל ציוני דתי אחר, עד הרגע שבסוף הוא פונה בפנייה חדה, שהיא לא הייתה עולה אם זה לא היה ישראל, ושום אוגנדה לא הייתה יכולה להחליט את ישראל, והכל טוב ויפה עם מקורות והכל, ובסוף לא. אבל בסוף זה כן, זה רב קוק לא סתה בפנייה חדה בסוף, אלא להפך. שוב, התחלת את הגאולה של הרב קוק הייתה מאוד מאוד ארצית, זאת אומרת, כן, משהו שגם משתפים איתו פעולה ועושים אותו ומממשים אותו, ולכן הוא כל כך הריץ את המושבות. הוא מאוד פעל בעניין מצוות התלויות בארץ, הוא כתב ספר, עליו גם החרימו אותו הרבה, כי הרבה מהחרדיות הייתה מאוד מאוד מחשש, אפילו חלק מהפלגים עודדו שלא לעלות לארץ, כי מה נעשה
עד היום
עם מצוות התלויות בארץ, איך נוכל, זה אז עדיף לא לעלות ולא לחתור במצוות התלויות בארץ, מאשר להיות בארץ ולנהוג לא נכון. והרב קוק היה בגישה בדיוק הפוכה. הוא הריץ את החקלאים, הוא ממש מסע המושבות שלו, ובכלל החיבה היתרה שלו לציונות החקלאית, בא מזה, הוא הריץ את זה, שזה מה שהם עושים. הוא כמובן השתוקק ללמוד את מצוות התלויות בארץ, וכתב על זה ספר כשהוא ישב במוצא. יש שם אפשר היום, יש מספרי סיפורים במוצא שיכולים כן. לספר על התקופה שהוא הסתגר שם לכתוב. החלק הקשה שהיה לו, לו היו לו כמה טרגדיות בחיים שלו, את אשתו הראשונה, ביתו של האדרת, חמיב, נפטרה. בכל זאת הוא המשיך להיות באמת דבוק באדרת גם כשהתחתן בשנית עם אמו של רב צבי יהודה, ובאמת האדרת היה אחד מהמורים הכי משפיעים עליו. אחרי שהם היו ביפו, הם נסעו למין סוג של שליחות וגם רפואה בלונדון, והם נתקעו שם כפרצה מלחמת העולם, וזאת הייתה חוויה מאוד מאוד קשה של, בשבילו. המכתבים שהוא כן. כתב אז היו קוראי לב, אחר לב היה אחד התלמיד כבן בשבילו ממש, ברמה ממש שאפשר לקרוא בספר של אביעזר רוזנר בצורה מרתקת, כמעט זוג אחים אוהבים, אך מתחרים על לב אביהם בין הרב צבי יהודה על החרלף, אל הרב חרלף.
וואי, את יודעת, אורלי, אני מקשיבה לך פה ואני אומרת, יש פה תורה שלמה תרתי משמע, שכאילו לא הכרתי אפילו קצה. אם אני אגיד את זה בצורה הכי ארצית וגשמית שיש, יש לי רחוב הרב קוק בכל עיר.
כן.
וזהו. כן. אבל אני באמת רוצה לקחת אותך שנייה למקום האישי, כי באמת זה יריעה שכנראה יכולה למלא פה 3 שעות גם. כן. קודם כל, איפה את מתחברת במקום האישי שלך, לתורה שלו, לדמות שלו?
זה מתחיל בבני עקיבא, כששבט של, אם אני לא טועה, כיתה ח' קוראים לו הרועה, ואתה יודע שזה על שם הרב קוק, ויש לך בדרך כלל בצביעת סניף דמות מאוד יפה של הרב קוק, של אחד המוכשרים בשבט מצייר, אם תמיד תהיה איזשהו, אם אמרה, ציטוט מרגש ורלוונטי, כאילו נכתב היום. אז שם מתחיל, וזה ממשיך באחות הגדולה של למדה באורות והביאה את הרב קוק הביתה בצורה יותר נוכחת ויותר שנדע במי מדובר, כי ההורים שלי היו עולים חדשים, בחוץ לארץ שמעו על הרב עובדיה, לא שמעו על הרב קוק. ואז אחי שלמד במרכז בית תקופת הרב צבי יהודה, ואני חושבת שנתפסתי, נגיד, אני לא בטוחה שידעתי שהצדיקים הטהורים שהיה באחד החדרים בסניף חרות, אני לא בטוחה שקלטתי שזה הרב קוק, אבל אני בטוחה שזה נכנס לי כחץ לנשמה. המשפט שראיתי בתוכנית טלוויזיה שקראו לאנשים עם רוני ברון, אם אני לא טועה, שהוא קסם והוא התחיל את התוכנית והפעם נדבר על הרב קוק, כי זו פעם ראשונה שאני ממש מתחרט שלא ידעתי על האיש הזה עד שהתחלנו לעבוד על התוכנית, עם המשפט המפורסם שאומר לא באנו להשפיע, באנו להיות מושפעים, זה משהו שנורא נכנס לי לבטן. אני לא אגיד לך שתמיד אני מצליחה ליישם את זה, אבל זה לא קשור אפילו לרמה דתית, אלא באמת מה שעומד מאחורי זה, זה ללמוד מכל אדם, שאין מישהו שהוא קטן ממך, אין מישהו שהוא, אנחנו הרבה פעמים לוקחים למקום כמעט שחצני את האמונות שלנו, הדתיות, הלא דתיות, לא משנה מה. וכשאתה כן בתפיסה שיש לך מכל אחד מה ללמוד, גם אם אתה משוכנע ולא על חשבון הדעה שלך, לא על חשבון התקפלות שלך, לבוא ולהיות מושפע במובן מאוד מאוד זהיר, זאת אומרת שאתה מאוד, אתה צריך להיות מאוד בטוח במקום שאתה עומד בו כדי להיות מאוד מושפע. ואם אתה בטוח, אתה יכול להיות מושפע מכולם ולהגיד, אין דבר כזה שכל האמת רק אצלי, אין דבר כזה שאין ממי ללמוד, לא משנה פלג דתי חילוני, שמאל ימין, מכולם יש משהו. תפיסתי המרובה היא מאוד מאוד יציבה ומאוד זה, אני באמת ובתמים מאמינה שאנחנו בהתחלת את הגאולה שאין לי מושג מה זה אומר. זאת אומרת, אני לא יכולה שלא להגיד וואו כל יום מחדש על מה שנייה מהמדינה הזאת, העבודה שלי היא כזאת ש גורמת לי לנסוע להמון מקומות
ולהתבונן.
את ישראל אני מתכוונת, ואני לא יוצאת מהארץ אגב, חלק
מהסיבה
היא טראומת הרב קוק אגב, אם כבר מדברים על הגלות הכפויה שלו, זה בדיוק הפחד שתמיד יש לי, שאני לא מוכנה. 2000 שנה חיכינו לדבר הזה, אני לא מורידה את העיניים מהיצירת מופת הזאת כל עוד אני יכולה.
אפילו לא, אפילו לא כזה, טורקיה או כזה?
אפילו לא יוון, גם לא ירדן, אם כבר שואלים על גבולות הארץ.
יש כאלה שגם את אילת מוציאים מה...
לא, אז אל תגזים, אם את יש רגע כחול לבן בשאיפה, את יודעת, הגאולה שלמה היא שכל העולם זה ארץ ישראל, נכון? אז כשזה יגיע אני אלך לראות מה קורה עם הקריבים, אבל כרגע...
טוב, היינו צריכים להתחיל עם הנתון הזה, זה באמת.
מחדל של מנדי, אם הוא לא זוכר את זה, אבל באמת חלק מחוויות הרב קוק, לימים כל פעם אני אוספת, אני אומרת, וואו, בלי לדעת, מפה לקחתי. הגלות שלו בלונדון, נגיד, כשקראתי על זה, התקפה לי הבטן, כי אמרתי, טוב, זה בדיוק מה שאני מפחדת שיקרה לי, אם אני רק אקפוץ לשלושה ימים, לא יודעת איפה.
למרות שיש אימהות מסוימות שבאמת זהו חלומן להתעקע, אבל בסדר.
לא, זהו, אני מהאימהות ההפוכות.
שרוצות לחזור.
גם כשעכשיו שאני כבר סבתא, אני עדיין צריכה להיות במרחק סביר מהילדים שלי, אם הם יזעקו לאיזה משהו, ושאני אוכל לנסוע באוטו מהר מהר לעבור. יפה. אז יבשת אחרת לא במחשבון.
אפרופו ילדים צעירים, אני רק ככה רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. הדור הצעיר היום, הילדים, הנוער, את חושבת שהם חווים את הרב קוק, את התורה שלו באותה מידה שאת חווית, זה עדיין ממשיך, זה...
אני מקווה שחלקם יותר בוודאות, כי הוא הרבה יותר נוכח במערכת החינוך מה שלא היה בדור שלי, למרות שהייתי במוסדות ציוניים, זה הכל. מי שבבני עקיבא, אני עדיין רואה בחדרי שבט הרואה, וגם לאורך הכניס חרוטים, ועדיין כתובים כל מיני ממרות שלו. אני לא יודעת כמה הוא מדובר בפעולות, אבל את זה אני כן רואה עדיין. מה שנתחיל, נחזור להתחלה שאמרתי על היישובים ביהודה ושומרון, אני לא סגורה על זה, זאת אומרת, אני מניחה שהרבה מתוכם זה דמות בשבילו, אפילו אולי לפעמים דמות פחות, זאת אומרת, זה תלוי אם הם רואים בהר המור הממשיכים שלו, או במרכז, בדמויות כאלה ואחרות. כבוד אולי יש, אני לא בטוחה שבכלל מכירים קמצות מהביוגרפיה שלו, אפילו לא קמצות. מי שבעניין, מי שהולך ללמוד היסטוריה, מי ש...
זאת אומרת, לא מקשרים בין המסירות נפש שלו להתיישבות.
יש דמות מאוד מרשימה, כן, זהו, אמר, התחלת את הגאולה, ובזה זה מסתכם. לא יודעים על התורה שלו, על ההגות המאוד מרשימה, כמובן, מי שהולך במסלולי קריית משה, בוודאי יודע. אבל אני לא בטוחה שמבינים שזה הרבה יותר מקפיצה פוליטית מדינית שהוא האמין בציונות עליו שהיה חרדי, ולמעשה היה מאבות המייסדים של הציונות הדתית. לא מבינים שהיה מדובר בבן תורה שרבנים מאוד גדולים, זאת אומרת, ברמה שהחפץ חיים היה מדברת, אז הוא היה פונה אליו כמרן, ואת החפץ חיים נראה לי שאין צורך להסביר את גדולתו, לא רק בגלל שמירת הלשון. זאת אומרת, זה באמת דמויות מופת שהתייחסו אליו כאיש כליל המעלות, זאת אומרת, שיש בו גם תורה מאוד עמוקה, עומק הגות, באמת שקשה ללמוד אותה מרוב שהיא גבוהה ומאחורי כל משפט שלו, את קודם כל צריכה תרגום מעברית לעברית, ואז להתחיל להבין את העומק של כל משפט. לא פלא שעד היום אפשר להוציא כל מיני עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, לא היה כשאני הייתי קטנה.
כן.
זה היה לפני, זאת אומרת, זה כל מיני מימות שפתאום את אומר, וואו, תראו מה כתוב פה. אבל יש כמובן עומקים הרבה יותר גדולים בתורה, בהגות, בשירה. אז היינו שרים, אגב, אני לא חושבת שזה קיים היום, סוף כל פעולה של חברה הבית, היינו שרים שיר שהרב קוק כתב, היה לזה לחן והכרנו.
היום שרים את כנפי רוח, אז זה גם נראה לי...
כן, נכון, אז את רואה, תמיד עוד
מוצאים, יש איזה משהו.
יש המון.
אורלי גולדקלנג.
זה
צוהר, כמו שאמרתי, לכנראה משהו שאפשר לשבת וללמוד במשך שעות ארוכות, אבל באמת... תודה לך על הצוהר המיוחד הזה.
בשמחה רבה.
ושיהיו הדברים לעילוי נשמתו. אורלי גולדקלנג, סגנית עורך מקור.
זה בסדר, גם לי לקח כמה שנים ללמוד.
זהו, כן. סגנית עורך מקור ראשון, תודה לך על המילים. חזרתי אליכם, אתם על כל כבודן, כאן מורשת, אנחנו כאן עד השעה 11, אני אשוחת איתכם. רגע לפני האייטם הבא, שהוא חשוב, 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 אני קצת אקריא לכם אס-אמסים. אין יא אהובתנו, ודאי שאני אקריא את זה, זה מחביא לי, כמה אני מחכה לתוכנית שלך, את כל כך צודקת שיש לנו המון מה לקחת מהקורונה, זה מרגיש כאילו אנחנו צריכים להפנים את השיעור לחיים שקיבלנו, ורק אז היא תלך מפה, שיעור של ערבות הדדית ואחדות, כמו שהיה במעמד הר סיני, אירועים צנועים ועוד ועוד, שנלמד מהר אמן יפעת, אמן, אמן יפעת, אני לא יודעת כמה שיעורים עוד נשאר לקורונה, זו תחושה של תואר שלישי בערך. בוקר טוב, אניה, את משדרת אנרגיה כל כך חיובית שממש לצאת במחול. אז יום שמח לך ולכל הצוות. נכון, נכון, גם לאבי שמי ולמר יסוד ולמנדי. אורלי הייתה בת שירות לאומי בבית ספר שלי כשהייתי בכיתה א', כעת אני קרובה ל-40, זוכרת אותה. חבל שאורלי פה לא על הקו לרוות נחת. שלום לכם, גם אנחנו מחסידי הרב קוק שהיה ענק, וגם אנחנו לא יצאנו מעולם מהארץ. ילדינו למדו במרכז ואנו גאים ללמוד מתורתו, כדאי שלימים אהבת איש לרעהו במדינה, שלמים, לא יודעת. אני מודה לך, אני אשוחת שהבאת את המידע. אנחנו כ10 דורות בארץ ירושלמים ומתרפקים על תורתו. הנה, היא מתקנת גם, שלפעמים תביא לתוכניתך את אהבת האדם של הרב, שולחת מאזינה קבועה, שמי חבצלת בגנו, חבצלת, תודה על כך, וכולי הערכה והרצה על כך, שכך, אתם לא יצאתם מארץ מעולם, למרות שארץ ישראל יש בה באמת את כל האטרקציות, חוץ מפריימרק, שזה באמת ניסיון לא פשוט. ומעניין לעניין באותו עניין, שבוע נתקלתי ביוזמה ממש מרגשת, שהדבר הראשון שעלה לי היה לשאול, וואו, האם תהיה לזה הענות, כי זה באמת נושא לא פשוט. מתארגנת קבוצת תמיכה מאוד מאוד מקצועית, לתת לנשים כלים, לנשים שבעצם עברו בילדות בעבר, או לא בעבר כל כך רחוק, פגיעה מינית. אני אומרת בוקר טוב לנאל ביטון ונני פרל טיירי, שהן בעצם מקימות הקבוצה, מארגנות הקבוצה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אני לא יודעת מי זו נאל ומי זו נעניק, שתכם בנון פשוט, אז מבחינתי אתם אותה אחת. טוב, אז כמו שאמרתי, נתקלתי ביוזמה הזו, ובאמת ככה, השאלה הראשונית שעלתה לי, קודם כל בואו תספרו לי על היוזמה, לפני השאלות שלי.
אוקיי, אז בוקר טוב, נעים מאוד, שמי נאל ביטון. נני ואני הכרנו במסגרת השתתפות בקבוצת נבחרות, שהיא עתודת מנהיגות לנשים חרדיות. באחד מן המפגשים בקבוצה עלה הנושא של פגיעות מיניות במגזר החרדי. הטריגר היה אז בזמנו פרשת יהודה משי זהב.
שזה ממש לא מזמן.
נכון. קיימנו דיון נרחב על כל ההשתקה שעדיין קיימת בקרב נפגעות פגיעה מינית בכלל, אבל במגזר החרדי בפרט. באותו מפגש נשים העלו סיטואציות אישיות שלהן שאין חוו בעבר פגיעה מינית, וכשהן רצו לקבל ולהצטרף לטיפול קבוצתי מעבר לטיפול הפרטני במסגרת הקהילה החרדית, הן לא מצאו פלטפורמה יהודית לכך. היום רוב הטיפול במגזר החרדי הוא נעשה בדלתיים סגורות, בטיפול אישי שהוא אחד על אחד. המיזם שלנו תורם להעלאת המודעות בנושא פגיעה מינית במגזר החרדי מעל השולחן, וכך גם הטיפול בו. אנחנו לוקחות בחשבון שזה לא מתאים עבור כל אחת. אך עם הפתיחות בשנים האחרונות של נשים חרדיות ברשתות החברתיות, והתרת השתיקה והעלאת השיח של הנושאים שבעבר היו טאבו במגזר, אנחנו מאמינות שזה הזמן להרים את הכפפה ולנצל את המומנטום להקמת קבוצת תמיכה לנפגעות פגיעה מינית במגזר החרדי.
מדהים. למה בעצם, זאת אומרת, אמרת חשיבות של קבוצה בניגוד, זאת אומרת, מה כן קבוצה נותנת מעבר לטיפול פרטני?
קבוצה יש לה המון המון כוח. אני נני.
היי נני.
לקבוצה יש כוח טיפולי ממש ממש חזק. יש נשים שהטיפול הקבוצתי תורם להם יותר מטיפול פרטני. כשנמצאים בקבוצה של נשים שעברו את אותה חוויה, שאת חווית.
רגע, את קרובה לרדיו? כן, שומעת.
לא, עכשיו את שומעת לי?
כן, מצוין.
אוקיי. כשאישה נמצאת בקבוצה, שהיא ביחד עם עוד נשים שעברו את אותה חוויה שהיא עברה, קודם כל היא מגיעה שהיא לא לבד. יש איתה עוד נשים שהן באותה סירה. הבדידות שהיא מלווה את הפגיעה המינית, אז היא נשברת. הקבוצה היא גם, זה גם מקום שבו נשים יכולות לעזור אחת לשנייה, מתוך הידע שלהם, איך להתמודד,
כן.
איך הם התמודדו בעבר, גם להרגיש שהן נותנות, והן לא רק לוקחות. היא גם יכולה לעזור בהפחת תקווה. כאילו נכון, עברתי דברים מזעזעים, אבל יש עוד נשים שעברו
לא
אותם.
לבד. כן. תגידו, כן. זה יוזמה שהיא ראשונית? לא היה דבר כזה לפני כן בציבור?
תראי, בשיטוט וחיפוץ שלנו באינטרנט, ומבירור שערכנו מול עמותות קיומות שמתמחות בפגיעות מיניות, לא מצאנו קבוצה תמיכה יהודית לנפגעות פגיעה מינית מהמגזר החרדי באופן פומבי.
כן.
כן יש יוזמות חרדיות והמון לטיפול, אך הן מאוד מאוד חסויות ומושתקות. הטיפול שמוצא היום בשוק הוא פרטני, ולא כמענה לצורך של טיפול קבוצתי, כמו שנני הדגישה, שיש יתרון אדיר לטיפול בקבוצה. פה אנחנו מעלות גם את היוזמה מעל השולחן, כדי להסיר את הבושה וההחבאה של הנושא הזה במגזר החרדי.
מה בעצם החששות של נשים שרואות דבר כזה ורוצות להצטרף? מה עולה?
מה החששות שיש לנשים?
כן.
בכללי, לכל אישה שנפגעת תקיפה מינית, יש הרבה סיבות למה היא חוששת לדבר. יש חשש של בעיקר חשיפה, אבל הפגיעה המינית היא כוללת הרבה קונפליקטים נפשיים של אשמה, בושה, חוסר לגיטימציה, אף אחד לא יאמין לי, כאילו, והחששות שייכות לכולם, כאילו לא רק בחברה החרדית, אפשר לראות את זה אפילו בסיפור האחרון של פרשת שאביטל, המון נשים חזקות ממש מהתעשייה, שתקו שנים.
כן.
ובמגזר החרדי באמת מתבסס העניין של צניעות. זה דברים שלא מדברים עליהם. יש חשש משילוחים, ישיבות, בני משפחה שיכולים להתנגד. אנשים כאילו יכולים לא לרצות והתביישו שהסיפור שלהם או של האישה שלהם.
כן.
של הבת שלהם מתפרסם, זה יכול לפגוע בהמון המון דברים.
מעגלים.
כן, תחשבי למשל ראש ישיבה, אוקיי? כנראה שמישהו מהמעגל שלו נפגע מינית.
כן.
הוא לא ירצה שזה יתפרסם. אבל בסופו של דבר, כאילו, החשש של החשיפה, יש אותו לכל נפגע ונפגע בפגיעה מינית.
אבל בציבור, כאילו, נוסף השכבה הזו.
כן, של צניעות, שזה נושאים שהשתיקה יפה להם, ושידוכים.
ולמרות כל זאת, אתם באות ואומרות, הכוח הזה של הקבוצה, הכוח המקצועי, מתעלה מעל החשש. זאת אומרת, עדיין אתם מחזיקות בזה ואומרות, זה עדיין, איך אומרים, במוזניים. הכוח שאישה יכולה לקבל בקבוצה מעבר לטיפול פרטני, הוא שווה במרכאות את החשיפה שלה, או את כל הכביכול מחירים שהיא תשלם על זה.
כן. אני חייבת להגיד שהקבוצה היא אינטימית. זאת אומרת, זה לא קבוצה עכשיו של... קבוצה של 100 אנשים בפייסבוק.
כן, ברור.
קבוצה אינטימית של 10 אנשים, שמה שנאמר בקבוצה, נשאר בקבוצה, אבל זה עדיין שלב כלשהו בחשיפה אישית מול עוד אנשים. זה כן. מאוד עוזר בתהליך הטיפולי.
הסדנה היא בעצם 10 מפגשים. ונשאלת השאלה, האם 10 מפגשים מספיקים? כשאני שומעת סיפורים שאת יודעת, טראומות שנמשכות שנים, מה, מה, מה אפשר להספיק בעשרה מפגשים, או שזה רק משהו שהוא תחיל, פיילוט כזה?
זהו, אז תראי, הקבוצה היא קבוצת פיילוט, ואחרי באמת ברור מעמיק, ועבודת שטח שעשינו, עבודה יסודית, שעשינו יחד עם אפרת קפח המדהימה, שהיא עובדת סוציאלית קלינית ראשית בעמותה של המרכז הישראלי למוגנות, באמת עלה כי זה פרק הזמן שנדרש למענה ממוקד, בטיפול קבוצתי לנפגעות פגיעה מינית. כמובן שהעמותה מציעה מעבר למיזם הנ"ל עוד 10 מפגשי תמיכה ללא עלות במעגל המשפחתי. אז אם יש נשים שעדיין מרגישות שצריכות טיפול מעבר לטיפול הקבוצתי, הן תוכלנה לפנות לעמותה לקבל טיפול משלים. חשוב לי פה לציין את הייחודיות של הטיפול בקבוצה. בחרנו לשלב מעבר לטיפול המוכר של שיח והעצמה ומתן כלים להתמודדות, גם טיפול דינמי, שהוא מבוסס על שיטת צ'יקונג, שהוא יועבר על ידי אלישבע לוי, שהיא מטפלת הוליסטית. מדובר באומנות גוף הוליסטית, שהמטרה שלה היא לחבר גם גוף ונפש, על ידי תרגול, יציבה, תנועתיות, נשימות, וכמובן הכל על טהרת המדיטציה היהודית.
מדהים. נאל ונני, אתם שתיכן חרדיות, לא יודעת מאיפה בארץ, אבל מהקהילה החרדית. ולמרות וחרף השליחות והדבר המדהים שאתם עושות, אתם חוששות מאיזושהי התנגדות מהקהילה, איזשהו... איך אמרתם, בסוף זה שידוכים ושמרה וילדים ומוסדות, וכאילו, אתם חוששים, כשבאתם להתעסק בזה, חשבתם אולי שאתם תשלמו מחיר על להוביל דבר כזה בפומבי? זאת אומרת, שינסו להשתיק, שינסו להגיד עזבו, לא צריך.
תראי, אכן באמת קיים חשש של תיוג נשים חרדיות אקטיביסטיות כמוקצה. ועדיין יש את זה. אישה שיוזמת ויוצרת בקהילה עדיין מעלה תהיות רבות בקרב המגזר. אבל אנחנו לא נתנות לזה להשפיע עלינו, וכאן המטרה היא מקדשת את כל רעשי הרקע. לפחד וחשש מתגובות בקרב הקהילה אין תרומה להנעת המיזם. החשש היחיד שאנחנו צריכות להתמקד בו הוא רק עבור אותן נשים שלא מקבלות טיפול במענה הולם, עבור הפגיעה המינית שהן עברו, וזה מה שצריך לשים לנגד עינינו, וזה מה שמדרבן אותנו לעשייה. במקביל, כדי באמת לתת חותמת כשרות למיזם, פנינו לדמות רבנית מוכרת, כדי לקבל ברכה ואישור למיזם. האישור אמור להתקבל בימים הקרובים בעזרת השם, והשלב הבא היא לנסות לחדור לעיתונות החרדית הכתובה ככל שיהיה ניתן, וכמובן זה באמצעות תוכן שיווקי מותאם ויהודי למגזר.
מדהים. טוב, אז אם יש מישהי ששומעת ורוצה להצטרף, אני מבינה שזאת קבוצת בוטיק מאוד מאוד קטנה, אבל גם, אגב, גילוי נאות, גם כשאני ככה הכנסתי את היחד עם... ההפקה, את האייטם הזה לתוכנית, התלבטתי, ואז עלו לי, עלתה לי בדיוק המחשבה שאתם אומרות שבסוף זה יציל נפש אחת מישראל, אז הלוואי שאולי הנפש הזו מאזינה לנו ורוצה להצטרף
ממש דיני נפש
ולקבל את הכוח ואת האפשרות שאתם נותנות. אני מבינה שזה גם ככה בבעלות ממש סמלית, נכון?
כן, כן, זה 30 שקל למפגש.
אז איך מצטרפים, מי שמעוניינת?
אפשר להתקשר לקו החם של המרכז. 1-700-700-848, או לשלוח מייל למרכז שטודל מוגנות, .co.il.
אני רק אעיית למי שרוצה, מרכז זה M-E-R-K-A-Z, שטרודל מוגנות, כמו ששומעים, M-U-G-A-N-U-T, .co.il, והטלפון הוא 1-700-700-848.
נכון. אנחנו גם מזמינות את כל מי שחווה או חוותה פגיעה מינית, ומקשיב או מקשיבה לנו, באמת, ומרגישו צריך עזרה, לפנות לעמותה, בלי קשר, לא בהכרח קשור לקבוצות, הם באמת נותנים מענה מדהים. וגם תצטרפו אלינו.
נעל ביטון ונני, נני פרל טיירי. הנה, זכרתי את כל הנונים יחד. אשריכם שתזכו לעשות רק בדברים טובים ולהיות שליחות.
אמן, תודה רבה.
ולזכות לראות את הפירות שלכם עוד עכשיו.
אמן, בעזרת השם. שיהיו עוד הרבה קבוצות שיפתחו, זה לא ידע פיילוט.
אמן, תודה לכם, בהצלחה.
תודה רבה, תודה.
רגע, אני צריכה לנשום אחרי האייטם הזה שהיה לא פשוט, ושבאמת נזכה להיות בצד המאיר והמואר של הדברים. והנה, עכשיו למשהו קצת יותר צבעוני ושמח. השבוע התקיים, השבוע, כן, ביום ראשון ז' אלול, התקיים אירוע שנקרא יוצרות במה 3, זה בעצם האירוע השלישי בסדרה למי שככה. למי שככה חד בדעתו ומבין ששלוש זה אירוע שלישי, 11 אומניות על במה אחת. אז קודם כל, כמו שאמרתי בתחילת דבריי כאמנית, השבוע, אגב, הייתי באיזשהו אירוע מאוד מאוד גדול בבנייני האומה, ש 2500 נשים עם תו ירוק שבאו להופעה מדהימה, ופשוט הסתכלתי ככה על הקהל וכל כך התרגשתי. זו לא הייתה הופעה שלי ועדיין התרגשתי, אמרתי, וואו, הזמנים לא ברורים, ועדיין לראות ככה קהל גדול בבנייני האומה נורא ריגש אותי. אני אומרת בוקר טוב לשרון רוטר.
אני איתכם.
וואו, באיזה מסירות נפש אנחנו מעלים אותך, אני לא יודעת מה...
מניות, את יודעת.
מניות של דברים חזקים, כן, דברים חזקים, אבל לצערי אני אצטרך ככה להלחיץ אותך בזה, בגלל שהתוכנית תכף נגמרת, אבל כן סיפרתי לקהל על האירוע ביום ראשון, ואני כן השארתי לך את הכבוד, ככה בשתי מילים, בשתי דקות, לספר לנו מה עומד מאחורי המיזם הזה, מה זה יוצרות במה 3, מה זה המיזם הזה בכלל, ומה...
אז יוצרות במה זה מיזם שקמתי לנשים שיוצרות לנשים, לקדם בעצם יצירה מקורית, כי אנחנו יודעות שיש הרבה ערבים לנשים.
נכון.
אבל בדרך כלל בערבים לנשים, גם במוזיקה, אומנם אצלך בסטנדאפ את יכולה לתת את החומר שלך, אבל הרבה פעמים נשים קשה להם לשמוע דברים שהן לא מכירות.
נכון.
ולנו, נשים ששמרות הלכה, קשה לצאת החוצה ולהכיר את החומרים שלנו.
נכון.
לכן אני מאוד רואה חשיבות לזה שחומר מקורי יצא. ואנחנו בונים מין פורמט כזה, שנכון שלא מכירים את החומרים, אבל הוא כל כך מעניין ומרתק שהוא עובד. ולמה? בגלל שכל אחת עולה לתת קטע אחד. נשים שאנחנו בוחרות בקפידה, בניהול אמנותי מאוד מוקפד, במה מאוד מקצועית, וכל אחד היא כישרון מאוד גדול, ונותנת את הקטע שלה, וככה זה מאוד מאוד מרתק, ובסוף הערב תופיע כמובן לאה שבת, שתיתן לנו את השירים שלה, וגם אני אופיע בו, ואני באמת מאוד ממליצה להגיע לערב הזה, בדיוק בשביל הסיבה הזאת, לקדם נשים, לקדם מוזיקה מקורית, לקדם
שרון
את
אגב למי, הזה. שרון בשביל... אגב, למי שלא יודע, כן פעם היה לה את הבמה של גלגלת, והיא ויתרה לה מרצון, זה כבר...
נכון, והיום אני מרגישה שכאילו קשה לי לפרוט את המקום הזה. אני לא רוצה לשיר בהופעות רק שירים שלי שירי בו. אני רוצה לשיר שירים שלי ושתכירו אותם ותאהבו אותם. ולכן זה מין גלגל כזה, שגם מי שבא להופעה עושה מין מצווה, מצווה בשבילי, בשביל הילדות שלנו גם כן. כדי שתהיה לנו פלטפורמה לשמור על ההלכה ועדיין להשמיע את הקול המקורי הזה. ולכן אני קוראת לאנשים באמת לבוא, ותדעת, גם עוד מעט, מי יודע מתי יהיה לנו שוב הופעות. אז מי שרוצה ליהנות מההופעה...
חטפי והחלי, כי מחר נתבודד. שרון רוטר. שרון רוטר, תודה לך, וסליחה על הקוצר, אבל אני מבטיחה בלי נדר, שיחת אומנות, בעזרת השם, כן, שיחת אומנות נשית יותר רגועה וארוכה, בעזרת השם, ככה כשהמניעות לא יהיו פה.
בבידוד, בסגר, כן.
תודה על זה, יום ראשון, 15 לאוגוסט, הזין באלול בגולה, וכרטיסים באתר הגולה, אז מי שרוצה. כמו ששרון אומרת, גם ליהנות מיצירה נשית מקורית, וגם לתמוך בה, וגם ככה לנצל את ההופעות האחרונות לפני העונה החדשה, כנסו עכשיו, רכשו כרטיסים. תודה רבה, שרון רוטר. תראו, תראו איך אנחנו מספיקים הכל, טק, 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 עוד כמה דקות, נו, הזקה, אני אומרת הזקה, הצפצוף של שבת נכנס, אבל רגע לפני כן, לאה פריד, לאה, האם את חשה אלבון כל פעם להידחק אל קצה התוכנית?
איך אני גאה בך, איך את מצליחה לשלב הכל, כל הכבוד לך,
חסד השם.
פשוט אישה לתפארת, באמת אישה לתפארת.
זה כי אני מביטה במראה ואני רואה דוגמה, אז...
כן, ממש.
מה שלומך, לאלה?
אני בסדר, תראי, זה מאוד מוזר. אני השבוע חגגתי לבת שלי 15. רציתי לדבר איתך על זה, כן, נכון שזה מוזר?
לא, כי את נשמעת כאילו בת 17, ואני לא...
לא, אני לא בטוחה שאני בעצמי עברתי את גיל 14.
אולי חיתנו אותך בגיל 15, וזה מסביר הכל.
לא, כי יש דברים, אני אגיד לך מה, יש דברים שההורים שלי עדיין לא מרשים לי שאני כבר מרשה לה.
כן, טוב, זה דור... כן, זה דור אחר.
כי בדיוק, לא, אני למשל דואגת לחזור ב-10:30 הבית הגג. שלא יחסו עליי.
כן, והילדה ברוך השם לא איתנו.
כן, אבל תראי, יש הרבה יתרונות לזה שיש לי ילדה שממש קרובה לגיל שלי, את יודעת?
כן, היא מכינה שבת, היא מנקה, היא למעשה, היא יקרת הבית?
א', כן, לפעמים אפילו קצת יותר ממני, וזה כבר מתחיל להיות לא נעים, אבל אני רוצה לדבר איתך על הדברים הנעימים.
כן,
למשל זה שאנחנו שותף בבגדים.
די.
את יודעת מה החברות שלה אמרו לי דבר ראשון כשהם ראו אותי, כשהם הגיעו ליום הולדת שלה?
לקחת לה את הבגדים.
יו, איזה קטע, זה הנעליים של נועה.
חוצפניות, זה הגנים שלי. רגע.
אני מבינה לה, אבל זה נחמד, כי היא לפחות יש לה סטייל.
אוקיי, הבנתי. אבל נועה עובדת למחייתה, בגלל שאם בסוף את גם מממנת את כל החגיגה, אז באמת זה לא... אין פה שום הלימה.
אני מממנת. אין הלימה. יש אימא ויש בת, אין הלימה.
שזה משאבת, בעצם משאבת ממון, תשומת לב.
בדיוק.
הבנתי. לפחות היא נותנת עבודות שירות, ניקיון, בישול.
לא, היא מקסימה, היא מדהימה, היא באמת מהממת, היא עושה...
אין לנו אזינים, לאה, את יכולה...
אוקיי, היא מעצבנת. באמת, אין לי כוח כבר. אין לי כוח. סתם לא, באמת, היא ילדה מדהימה. ואפרופו אמא ובת, אני רוצה לציין את ה... מחר אנחנו מציינים את יום השנה, 23 של אמא שלי. ואחד הספרים...
שיש לציין שהיא לא פה, ועדיין את ממשיכה לחזור מוקדם בביתה.
זה היה חלק של אבא.
אוקיי, בסדר. יום השנה 23, וואו, בת כמה היית?
כן, אני הייתי בת 12.
וואו, איזה גיל קשה.
נכון, אבל את יודעת, אנחנו מתגברים ועוברים על זה ולומדים מהחיים. ואחד הספרים, כאילו אני אציין שאימא שלי זונוע בארי, היא כתבה הרבה מאוד ספרים, ואחד הספרים היותר מפורסמים שלה היה הספר של אוני גל אריק, הוא בעצם מדבר על חינוך, ומסופר, כאילו המסר שם בספר, אני פשוט שומעת את עצמי, אני לא יודעת למה זה כזה.
זה אומר שאת שומעת.
המסר המאוד מאוד ברור שם היה שלקבל את הילד כמו שהוא, זה ילד מתבגר שבעצם יוצא מהבית ומבין שהוא רוצה דברים אחרים, שהוא נמשך לדברים אחרים, שהוא גדל בבית מאוד מאוד מסודר כזה ושקט, והוא מחפש את הבית המבולגן והרועש והאנשים והבלגן. ובעצם מה שאני מנסה לומר זה שאומנם אני אמא צעירה לילדה מתבגרת, מי אני, אבל לפחות קיבלתי מסר מאמא שלי להקשיב. ילד צריך שפשוט יקשיבו לו, כי הוא היחיד שיודע הכי טוב מה באמת טוב בשבילו.
וואו. טוב. השיחה הזו התחילה בצחוק וצהלות, ופתאום היא ככה... כזה, כן. זה בגרון, אבל תודה על זה, ותודה לאמא של לאה, שגם נמצאת איתנו בשידור. מדי, כל שבוע יש לנו מנוחה אחרת, שמלווה אותנו ברוחניותה. בדרך כלל זה חני, אבל היום אין לי את הספר של חני, אבל הנה, את רואה, אמא שלך באה, ולעילוי נשמתה.
מזכירה לי מאוד את אמא שלי בהרבה מאוד דברים.
נשים מיוחדות שהשאירו חותם, כן?
גם בקריזמה, גם בכתיבה, גם בדיוק.
וגם את קיבלת ממנה המון, לאה, והעולם עוד יראה הרבה מהאור שלך, ושיהיו הדברים לעילוי נשמתה, זאת אומרת שמחר זה יום השנה שלה.
נכון.
הטכנאי והמפיק שלנו פה עושים לי סימני איום על חיי, שאני אפסיק לדבר כבר באופן כללי, ככה הם 20 שניות, ככה הוא אומר, לאה, אני אוהבת אותך, שיהיה שבת שלום. וגם לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שתהיה שבת שלום. אני הייתי עניה שוחד, זה היה כל כבודן, זה היה כאן מורשת, זה עדיין כאן מורשת. זה לא הולך לשום מקום. פרשת שופטים, שבת שלום, להתראות, ביי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.